התפרסם לאחרונה קצת בפוליטיקה המנוסחת בבית מדרשנו, התפרסמה השאלה של ישיבות ההסדר והוויכוח עם ראש אגף משאבי אנוש, לאן ילכו התלמידים, האם יפזרו אותם במחלקות רגילות או שיהיו במחלקות ייחודיות שלהם. שאלה שיש בה פנים לכאן ולכאן. העמדה של הישיבה שלנו מאוד ברורה בעד להיכנס למחלקות מעורבות. לא שומעים. אז בוקר טוב, אמרתי, בסדר. צריכים אולי להגביר, יש פה חי, הכל בסדר? טוב. אז אמרתי שהתפרסמה לאחרונה שאלה גם בציבור שלנו, האם מחלקות בני הישיבות יישארו נפרדות או ילכו למעורבות. העמדה שלנו יותר לכיוון מעורבות, אבל השאלה היא שאלה מאוד קיומית בציבור שלנו. העיסוק בשאלת ההתחברות אולי לאנשים ש בהחלט יכולים להוריד אותנו מבחינה רוחנית, לעומת המעלות של ההתחברות ושל כל מה שקשור באחדות ישראל ושבהשפעה, הדברים האלה בהחלט יש להם מעלות, יש להם מחיר, והשאלה איך לשכלל דברים, איך לשכלל את הרווחים מול המחיר, היא שאלה שקשה מאוד לענות לה תשובה על פי המקורות, מכיוון שכל מקרה עומד כשלעצמו. ככלל נראה שבהתחברות בין אדם ירא שמיים ושומר מצוות, בואו נקרא לו צדיק, ההתחברות בינו לבין רשע, כמובן קשה לנו להגדיר בדיוק מי הוא צדיק ומי הוא רשע, אבל מהנחה שאנחנו יכולים להגדיר מי הוא צדיק ומי הוא רשע, ואני אומר מהנחה שאנחנו יכולים לעשות את זה, לכל הנוסחה אם כן לעשות כך או לא לעשות כך, התשובה שלה היא די פשוטה. אם משמעות חיבור כזה שהצדיק משפיע על הרשע ומעלה אותו, אז מה טוב ומה נעים. ואם משמעות חיבור כזה שהרשע מדרדר את הצדיק למדרגתו שלו, אז ודאי שהדבר הזה הוא דבר פסול ודבר שלא כדאי לעסוק בו. הבעיה היא בגלל שתמיד אנחנו נמצאים אי שם בתחום האפור, שבו יש קצת השפעה לפה וקצת השפעה לשם, ואז השאלה לאיזה כיוון ללכת. ואני אציב את הדברים אולי בסתירה שקיימת בין שתי סוגיות בשץ, שכבר ראשונים התחבטו בסתירה הזאת ונתנו תירוצים מתירוצים שונים. וסך הכל, כל מקום שיש סתירה, הרי יש מקום לראשונים ולפוסקים להתגדר בו, מי יותר לכאן ומי יותר לשם. נתחיל באמת מהשאלה ההלכתית, וזה במקור שלוש אצלנו. ואי רב ביבי בר אביי הדביק פת בתנור, התירו לו לרדותה קודם שיבוא לידי חיוב חטאת או לא התירו? כלומר, עולה שם שאלה, אדם שם פת בתנור בשבת, כמובן אפייה היא חילול שבת גמור ואיסור סקילה, ושם עולה שאלה שלא נעסוק בה. אם הרי על איסור סקילה אדם איננו עובר מיד כשהוא שם את הפת בתנור, אלא רק אחרי 10 דקות נאמר כשהפת נאפתה, והשאלה מה לעשות כאן. והגמרא מדברת, אמר רב שילה, כאן יש 3 נקודות ואני עובר באמצע, אמר רב שילה לעולם בשוגג, מדובר על אדם שעשה את זה בשוגג, ולמן התירו לאחרים? הוא הדביק פת בתנור, הוא לא ידע שזה שבת, הוא לא ידע שזה אסור, והשאלה אם מישהו אחר מותר לו לרדות את הפת ולהוציא אותה לפני שהפת תיפה. איסור אפיית פת הוא איסור חמור מאוד, הוא איסור סקילה, איסור רדיית פת הוא איסור קל מאוד, איסור דרבנן, משום שרדיה איננה מלאכה, איננה מלאכת חילול שבת, יש כאן איזשהו איסור דרבנן. מה תקיף לרב ששת? שואל רב ששת, אומרים לו לאדם חטא כדי שיזכה חברך? כלומר, האחר צריך לרדות את הפת ולעבור על איסור קטן, כדי שמי ששם את הפת בתנור לא יעבור על חילול שבת גדול. השאלה, האם אנחנו נאמר לרודי הפת, כן, נגיד לו תעשה איסור קטן כדי שהשני ינצל מאיסור גדול? זאת בעצם השאלה שעומדת לפנינו, והגמרה על פי תמיעתה די ברור לה שבשום פנים ואופן לא יעלה על הדעת שאתה תוריד את עצמך אפילו קצת כדי לזכות את השני במצווה גדולה. זוהי הסוגיה במסכת שבת. במסכת עירובין ישנה סוגיה אחרת, וזה מקור ארבע, ושם מדובר על חבר. חבר זה מקביל פחות או יותר לתלמיד חכם, אדם שמקפיד על תרומות ומעשרות, ויוצא שנותן מפירותיו לעם הארץ, אדם שאיננו מקפיד על הדברים האלה. הוא מדובר שם שהוא לא יכול לאשר אותם מתוכם, אלא יכול לאשר אותם רק באיזשהו מעשר חיצוני. כלומר, לקחת על הפירות שהוא נתן לעם הארץ ולאשר עליהם ממקום אחר, שזה דבר שאיננו ראוי, זה נקרא תרומה שלא מן המוקף. לא ניגע פה כרגע באיסור שבדבר הזה. ושם כתוב, רבי סבר, יש מחלוקת בין רבי לרבן שמעון בן גמליאל, רבי סבר, אותו חבר, זה מישהו שלקח את זה ממקום הארץ, אוכל ואינו צריך לאסר. זה ודאי איסור ומאסר, הוא חבר כמה ילווה, ודאי הפירות מאוסרים עוד מהתלמיד החכם הראשון בעל הפירות. רבן שמעון בן גמליאל אומר, לא יאכל עד שיאסר. לפי שלא נחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף. כלומר, ודאי הראשון לא איסר את הפירות, כיוון שיש לו איזשהו איסור קטן. לא ניכנס פה לסוגיה בפלפול. ואמר לי רבי, מוטב שיחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף, ועל יאכילו עמי הארץ תבלים. כדי שחלילה העם הארץ לא ייכשל בטבל, כיוון שהוא הרי לא יעשה את הפירות שלו, התלמיד חכם יעשה איזשהו איסור קטן, כדי שהעם הארץ לא ייכשל באיסור גדול. במה יקה מפלגי? במה הם נחלקו? רבי סבר, וזה בעצם עיקר הדברים שלנו, גם מי שלא מכיר את הסוגיות של תרומה שלא מן המוקף. רבי סבר, מי חלי לחבר דלעביד הוא איסור הכלילה ולא לעבד עם הארץ איסור הרבה. נוח לו לתלמיד חכם שהוא יעשה איסור קטן כדי למנוע מעם הארץ לעשות איסור גדול. כן? אז הוא אומנם ישלם איזשהו מחיר כלשהו, אבל כדי שעם הארץ לא ייכשל באיסור גדול. ורבן שמעון גם ליאב סבר, ניחא לי לחבר דלעבד עם הארץ איסור הרבה, ואילו אפילו איסור הכלל הלא לעבד. נוח לו לחבר מצידו שעם הארץ יעשה איסור גדול, ובלבד שהוא לא יעשה אפילו איסור קטן. כן? לפחות על פי שיטת רבי, כלומר רבי יהודה הנשיא, יש כאן בהחלט סתירה בין סוגיות, סתירה שמחייבת תירוצים, ואנחנו לא נעמוד על זה כרגע. בעלי התוספות והרשב"א וראשונים אחרים עומדים על זה בהרחבה, וכל אחד נותן תירוץ כדרכו בשאלה המאוד עקרונית. האם תלמיד חכם, או בואו נגיד במושגים שלנו יותר פשוט צדיק, בואו נגיד, האם ראוי הדבר שצדיק ירד מעט ממדרגתו, ובכך הוא יגרום לעם הארץ לעלות למדרגה יותר גבוהה, או דבר ראשון, הצדיק צריך לשמור על עצמו? מה יקרה עם עם הארץ? שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, אני לא צריך לרדת ממדרגתי עבורו. שאלות כאלה עולות בציבור שלנו יום יום ושעה שעה בהקמת בתי ספר, והשאלה אם נכון להקים בית ספר יותר תורני ושהילדים שלי ילמדו יותר תורה ופחות דברים בטלים. הילדים של השכן ילמדו בבית ספר שבגלל זה ירד מדרגתו התורנית עד אפר, או לשלם את המחיר וללכת לבית ספר משותף וכדומה, ולהסתכן בכך שהילדים שלנו אולי ירדו ממדרגתם כדי שאחרים יוכלו לעלות. משהו דוגמת בית הספר המשותף בגוש עציון, שהייתה בזמנו החלטה עקרונית לעשות אותו משותף גם עם מושבים בחבל עדולם, למרות שהרמה הדתית שם היא פחות גבוהה וכדומה. שוב, אני משוכנע שיש כאלה גם בקהל הקדוש הזה ששולחים את ילדיהם לבתי ספר ייחודי יותר, ויש כאלה לאיזה מין אורות עציון כזה, ויש כאלה ששולחים אותו יותר לבית ספר ממלכתי דתי רגיל, ושוב, כל אחד מתכוון לשם שמיים. השאלה, אני אומר שוב, הנחיה קונקרטית אי אפשר יהיה לקבל, מכיוון שכל מקרה צריך להיבדק של עצמו, מה המחיר, מה הרווחים, מה רמת הסיכון, מה רמת הסיכוי. אבל לקבל הנחיות כלליות אפשר, והשיעור שלנו כרגע הוא לא שיעור בחברה ציונית דתית, אלא שיעור במקרא. אנחנו ניגע בסוגיה אחת מקראית שעוסקת בשאלה הזאת. ולפני כן אולי נדבר קצת על מידת חז"ל בנושא הזה, היא על פניה נראית די נחרצת. המשנה במסכת אבות, פרק ראשון, ניתה, כן, יהושע בן פרחיה וניתה ארבלי קיבלו מהם, ניתאי הארבלי אומר, אל תתחבר לרשע ואל תתייאש מן הפורענות. מוכר? ואני קורא את הדברים יותר באבות ברבי נתן, שמרחיב על זה קצת, מקור מספר אחד. ואל תתחבר לרשע, מלמד שלא יתחבר עם אדם רע ולא עם אדם רשע. שכן מצינו ביושפט, שנתחבר עם אחאב ועלה עם עורמות גלעד, ויצא עליו קצף מאת השם, שנאמר על הרשע לעזור ולשונא השם תאהב, ובזאת הולך הקצף מלפני השם. שוב נתחבר לאחזיה, ועשו עוניות בעצם גבר, ופרץ השם מעשיו, שנאמר בהתחברך עם אחזיה, פרץ השם מעשיך, וישבו עוניות. פסוק שכשאני הייתי צעיר, הכרתי אותו לא כל כך מהמקרא, דברי הימים, היה ספר די עלום, ולא כל כך מוכר לגבי, אבל הכרתי אותו היטב מהפשקבילים בשכונת מאה שערים, שהייתה 100 מטר מסניף בני עקיבא שהייתי חבר בו, ואהבנו מאוד ללכת למאה שערים ולקרוא שם את הפשקבילים. אז בהתחברך עם אחזיהו פרץ השם מעשיך, היה פסוק שחגג שם על ימין ועל שמאל, נראה לי שעד היום הפסוק הזה מופיע שם די הרבה, והדרשה כאמור מקורה באבות דרבי נתן. קיצוני יותר אנחנו מוצאים במחילתא במקור 2, וכן אתה מוצא ביהונדב. זה סיפור על יהונדב בן רחב, אדם שמופיע במקרא לשבח גדול בשני מקומות, והוא מופיע כחלק מהמהפכה של יהו נגד עובדי הבעל והשמדת עובדי הבעל מישראל. וכאשר הוא הלך יחד עם יהו להשמיד את עובדי הבעל מישראל, כתוב שם וילך משם וימצא את יונדב בן רחב. וכתוב וכן אתה מוצא ביונדב, שמתחילה היו קוראים אותו יהונדב, וירמיהו למדי הוא נקרא יהונדב, וכשבא לאותו מעשה פחתו לו עוד אחת ונקרא שמו יונדב, שנאמר בהתחברך לרשע פרץ השם מעשיך. לא כתוב בדיוק הרע בהתחברך עם החזייה, אבל בסדר. מכאן אמרו חכמים על התחבר אדם לרשע אפילו לקרבו לתורה. כאן כבר נאמר אפילו לקרבו לתורה, כלומר יהונדב התחבר עם יהו למטרה טובה להשמיד את הבעל מישראל, ובכל אופן פחתו לו עוד משמו, כיוון שיהו אדם רשע והוא התחבר אליו, גם אם התחבר אליו לקרבו לתורה גם כן פחתו לו עוד משמו. אני יכול למצוא את המדרשים שחולקים על זה, אני בכוונה הבאתי בכיוון הזה. הגמרא במסכת סנהדרין אומרת יהו צדיק הרע באהבה, כן, ושואלת איך טעה ועשה בכל אופן איזשהו חטא, אבל כאן יהו נחשב רשע, ויונדב שמתחבר אליו גם כדי לקרבו לתורה, השמדת הבעל מישראל, בכל אופן פחתו לו עוד משמו ונקרא יונדב במקום יהונדב. ושוב נלך למקור 6. שאל רבי את רבי יהושע בן קורחה, במה ארכת ימים? אמר לו, קצת בחיי, מה אתה כל כך קשה לך שארכתי ימים? אמר לו רבי, תוראי וללמוד אני צריך. יש ראשונים שומעים שרבי יהושע בן קורחה זה בנו של רבי עקיבא שהיה קרח, התוספות חוקים על זה. אמר לו, מימי לא הסתכלתי בדמות אדם רשע. ואמר רבי יוחנן, אסור להסתכל בדמות אדם רשע, שנאמר אולי פני יושפת מלך יהודה, אני נושא עם הביט אליך ועם אריקה. רק שימו לב, הדמות שמככפת לנו לאורך כל מאמרי חז"ל בשאלה של איסור להתחבר לרשע היא יושפת מלך יהודה. כן, והוא באמת יעסיק אותנו בשיעור הזה. ונראה ממש באחרוני האחרונים, פולמוס שהזכרתי אותו גם אתמול בצורה אגבית, ואני רוצה שתראו אותו כרגע בצורה מלאה יותר. אז זאת המחלוקת שהייתה בין הרב קוק והרדבז בתחילת המאה, כשיהודים שומרי תורה ומצוות עמדו מול אנשי העלייה השנייה, שעם כל מעלותיהם היו אפיקורסים לאחיס מכל בחינה שהיא, ועוקרי כל דבר שקשור לתורה. ושמו הרדבז בא עליו בטענות, והוא כותב מה שכתב, אמר לתמוע עליי במה שאני מקרב את הכל, גם את פושעי ישראל, כדי להחזירם בתשובה, וכתבתי לו ברמז כוונתי, שכל מישהו מוכשר לעסוק בפנימיות רזי תורה ומתמלא יותר מאור חסד של תורת חסד, ועליו החובה לעסוק בתיקון נפולים ובקירוב רי חוקים, שבשור חכמי הסוד נקרא גם כן בכלל ליקוט ניצוצות הקדושה מתוך הקליפות. הוא מצא בזה שתירה לברכת המינים, שאנו מתפללים לאוקרם ולשברם. ישים נא כבוד גאונותו ליבו לדבריי, ואבהר לו לא בלשון של סתרי תורה, שחושב מר כבר להיות יודע את שאינו יודע בהם, אלא בדברים פשוטים באמת אלו ואלו דברי אלוהים חיים. ידע דרת גאונרו ששני דברים עיקרים ישנם, שהם בונים יחד קדושת ישראל וההתקשרות האלוהית עמהם. האחד הוא סגולה, כלומר טבע הקדושה שבנשמת ישראל מירושת אבות, כאמור לא בצדקתך, רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם, ויבחר בשר אחריהם, והייתם לי סגולה מכל העמים. והסגולה היא כוח קדוש פנימי, מונח בנפש, זה דבר שלא קשור לבחירה חופשית. ברצון השם, כמו טבע כל דבר מהמציאות שאי אפשר להשתנות כלל, כי אומר ויהי. השני עניין בחירה, זה תלוי במעשה טוב ובתלמוד תורה. אתמול דימינו את זה למשלים שיש לנו, שאנחנו בנים של השם, להיות בן של מישהו זה בן אם הוא צדיק, בן אם הוא רשע, הוא תמיד בן. לעומת הדמיון בינינו לבין הקדוש ברוך הוא כמו בעל ורעיה, שזה עד הבגידה ולא עד בכלל. אחרי הבגידה אז כבר מתגרשים ויש כאן בחירה חופשית וזה לא הולך. איך לתמרן בין שני הדברים האלה בשאלת התחברות לרשע? זאת הייתה המחלוקת בין הרב קוק לבין רבים מגדולי דורו, הדברים מפורסמים. ובשאלה הזאת אני רוצה כרגע שנעסוק. כדאי לעמוד רק על דברים שמביא הרב קוק עצמו במקום אחר, וזה נראה כנגד המדרשים על אסור להסתכל בפניו של רשע ובהתחברך עם החזיה ופרץ השם מעשיך. וזה במקור שבע באורות הקודש, במוסר הקודש ושאר החסידות, שמתחברים עם נפשות פחותות של פרוצים ומשעים נפגמים, אבל אם יש בהם איזה דבר טוב ומתכוונים בהתחברות רק על הצד הטוב, אז עם כוחו יפה הרי זה מתעלה. ואפילו הסתכלות בפני רשע שאסורה, אם יש בו צדדים של טוב ומתכוון בהסתכלות רק לקלוט את הטוב, נראה שיש בזה דרך של מצווה. ואפילו כשיש איזו חיבור לרשע לאיזה צדיק בדרך אהבה, כבר מסולק ממנו איסור ההסתכלות, מפני שעל ידי חיבורו אל הצדיק נחשב כאילו יש בו כבר דבר טוב. עצם החיבור הוא דבר טוב, ממעלה כבר מותר לך להתחבר איתו. ואמר אלישע ליורם בן אחאב, לולי פני יושפת מלך יהודה אני נושא עם הביט אליך ועם הרקע. הבאנו זה כהוכחה שאסור להתחבר לרשע, במסכת מגילה מקור 6. משמעה על ידי נשיאת פנים של יושפת מלך יהודה שנתלווה עם הוא הביט עליו וגם ראו, כלומר אלישע הסכים להסתכל על יהורם בגלל שיושפת היה חבר שלו. אז זה כבר מעלה של יהורם שהוא חבר של יושפת, כמו שהיום בפוליטיקה המעלה הכי גדולה שיכולה להיות למישהו זה שהוא חבר של מישהו. אבל כאן כוונתי כמובן לדבר אחר, לדבר יותר פנימי ואמיתי ולא לליצנות שאמרתי עכשיו. ואם כן, משמעה על ידי נשיאת פנים של יושפת מלך יהודה שנלווה עמו הביט אליו אלישע וראהו ולא חשש לאיסור הסתכלות בפני רשע, דמי קראי אלפין עליה, הרי מזה גופה אנחנו לומדים. ובאמת שהוא מתפלמס פה עם המסקנות מהגמרא במגילה ואומר שצריכים להוכיח ממנה להפך, לא שאסור להסתכל בפניו של רשע, אלא שיש מקרים שמותר להסתכל בפניו של רשע ואפילו מצווה להסתכל בפניו של רשע, שעל ידי שהוא מחובר עם הצדיק זה כבר עושה אותו יותר טוב. וזה גם אומר שכשאומרים הרבה פעמים בהתחברך עם החזיה ופרץ השם מעשיך, אז לראות שיש גם צד אחר. לשון אחרת, וכאן בעצם אנחנו עוזים קצת את המקורות, המקור הבא זה כבר פרשנות מקרא, אנחנו עוזים קצת את המקורות ובעצם פותחים את הספר של תנינו. ועל פניו נראה מהסכמה של המקורות שהבאנו שאנחנו צריכים לתת איזשהו מיפוי קל לציבור בשאלה מתי כן ומתי לא. אבל הרב קוק כבר הכניס לנו למתח, כן? כבר למתח הזה שיש מקרים שכן ויש מקרים שלא. ובואו נגיד, אנחנו הבאנו שלושה פסוקים, שלושתם על יהושפט. שניים מופיעים כבר בעבוד רבי נתן, על הרשע לעזור ולשונא השם תאהבו ועזור עליך כסף מלפני השם, כן? כתוב על זה שנתחבר עם אחאב. הפסוק השני, בהתחברך עם החזיה הוא פרץ השם מעשיך. והפסוק השלישי, שבו יש סנגוריה על התחברות לרשע, שזה לולי פני יהושפט מלך יהודה אני עושה עם הביט אליך ועם הרקע. כלומר, אנחנו כרגע בשתיים נגד ואחד שאפשר לפרש אותו לכאן ולכאן. מה המשמעות הסתירה הזאת? הרי כל שלושת הפסוקים האלה נאמרו באדם אחד. אנחנו מניחים שהאדם הוא לא הפכפך אלא עקבי, יהושפט. אבל צריכים לזכור ששלושת הפסוקים קשורים למפגשים שלו עם שלושה אישים שונים. ממילא אני צריך לבחון לא רק את יהושפט, אלא גם את השאלה, כלומר לא רק מי הצדיק, אלא גם מי הרשע. גם הדבר הזה קובע את טיב הפגישה, ולראות את ההבדלים בין שלוש הפגישות לפי בחינתם של שלושת האישים. לצורך זה ניתן איזושהי מפה, מלכי יהודה, מולם יש מלכי ישראל, זה כמובן לא עומד אחד על אחד, ויש לפעמים מלך ביהודה שמאריך יותר ימים, ואז ממילא הוא פוגש שלושה מלכים. וזה באמת מה שקרה עם יושפט, לא כל כך בגלל אריכות ימיו, החל למלוך טיפה מאוחר, ובימי יושפט היו שלושה מלכים בצד השני, כמו נגיד בימי חוסיין, מלך ירדן, כמה ראשי ממשלה ישראלים היו. כן, הוא שם מלך 50 שנה, אצלנו בממוצע שנה וחצי, כן, אז אולי היה קצת יותר. כלומר, קורה לפעמים שאחד מצד אחד ומולו יש כמה אחרים. מול יושפט היו בתחילת ימיו, ובעיקר ימיו, עמד אחאב מלך ישראל, מלך שנאמר עליו, היה אחאב הרע בעיני השם, וירא מכל אשר היו לפניו, וינקל לכתו אחר חטאת ירבעם בלבד, ויקר אישה את איזבל בת את בעל מלך סידונים, וילך ויעבוד את הבעל, וישתקו לו ויחס אחאב את השם אלוקי ישראל. כן, דברים קשים מאוד הם מול אחאב. אחאב נמנה במסכת סנהדרין בפרק חלק בין שלושה מלכים שאין להם חלק לעולם הבא. לאחאב היו שני בנים ושניהם הלכו אחריו. אחאב נהרג במלחמה ברמות גלעד, מי שירש אותו היה אחזיהו בנו, שמלך בסך הכל שנתיים, זה בממוצע שנה, כי בניסן מתחלפת שנה. הוא נפל בעד החלון, כתוב, זה תחילת מלכים ב', ויפשע מואב וישראל אחרי מות אחאב, ויפול אחזיה בעד החלון. נפילתו בעד החלון מזכירה מאוד את אמו, גם איזבל נהרגה כשזרקו אותה דרך החלון החוצה. אם מישהו זוכרת, מהפכת יהור, כן, פשוט העיפו אותה החוצה דרך החלון, וגם אחזיה נפל דרך החלון, הלך לדרוש בבעל זבוב ואלוהי עקרון, ושם אליהו אמר לו, מבלי אין אלוהים בישראל, כי אתם הולכים לדרוש בבעל זבוב ואלוהי עקרון, ואמר לו, לכן המיטה אשר עלית עליה לא תרד ממנה. אחזיה, אם כן, נהרג, אחרי שהיה חולה, פצוע, אחרי שנפל בעד החלון, הספיק למלוך, כאמור, מה שנאמר זה שנתיים, אולי אפילו פחות מזה. אחריו מלך יהורם 12 שנה, ויהורם היה בעצם המלך האחרון של תקופת אחאב. כן, שהיה בתקופת אחאב, אחאב מת בימי יהורם. הפסוק הראשון שיש לנו, הרשע לעזור ולשונא השם תאהב, מדבר על התחברותו של אחאב, של יהושפט אל אחאב, והתחברך עם אחזיהו פרת השם מעשיך, מדבר על התחברותו של יהושפט עם אחזיהו. הפסוק השלישי, כאילו לי פני יושפט מלך יהודה אני נושא, אם אביט אליך ואם הרקע, שזה פסוק שראינו, אפשר ללמוד אותו לטוב או לרע, מדבר על התחברות עם יהורם. על פניו נראה, וזה פעם במאמר שכתבתי לפני כ-30 שנה, הלכתי בכיוון שאני מציע עכשיו, ניתן לעשות את החילוק על פי ההבדל בין שלושת האישים האלה. פה קצת נרוץ על פני הפסוקים. את הפסוקים על אחאב אני חוסך לכם לדפדף, כיוון שציטטתי אותם מקודם, זה מי שרוצה לראות בכל פעם זה במלאכים א' פרק ת' ז'. אחזיה גם כן, אני חושב שאמרנו את דברינו, נראה את הפסוק האחרון במלאכים א'. מדבר על אחזיהו. ויעבוד את הבעל וישתחווה לו ויחס את אדוני אלוהי ישראל ככל אשר עשה אביו. כפי שאמרנו, גם היה יותר דומה לאמו. הנפילה בעד החלון מביעה, הוא היה לחלוטין בתרבות של אמו. כאשר הוא נפצע, וזה שם תחילה, מלכים ב', פרק א' פסוק ב', ויפול אחזיה בעד הסבכה ועלייתו אשר בשומרון ויחל, וישלח מלכים ויאמר עליהם, לכו דרשו בבעל זבוב ולא עקרון, אם אחיה מאכול איזה. זה הבעל זבוב הראשון, עוד מתקופת המקרא. ותנסו לחשוב מה עולמו הרוחני של אדם כשהוא כבר על סף הקבר, ומה שיש לו לעשות זה לדרוש רק בבעל זבוב ולא עקרון, כן, כשהוא כבר על סף קברו. יש לו שם עימות קשה עם אליהו הנביא, שלא נקרא אותו כרגע. בעקבות העימות הזה אליהו עולה לשמיים, כבר מתייאש מבחינתנו. ובפרק ג' יורם בן אחאב הלך לישראל בשומרון בשנת 18 ליהושפט מלך יהודה, וימלוך 12 שנה. ויעשה הרע בעיני אדוני רק לא כאביו וכאמו, ויעשה את מצוות הבעל אשר עשה אביו. רק בחטאת יורם בן אבד אשר חטאת ישראל דבק לו סבינה. הוא אמר חטאו היה יחסית קל, הוא דבק בחטאת יורם בן אבד, כלומר העגל. רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי מסביר על סיעת ירובעם, כלומר העגל בכל אופן זה היה הכרה באלה אלוהיך ישראל אשר ינוקה מארץ מצרים, כלומר הייתה פה איזושהי זיקה לקדוש ברוך הוא. עבודת הבעל זה כבר היה כנעניות גמורה, כלומר יורם אמנם היה רשע, הרי מזה לומדים שאסור להסתכל בפניו של רשע, אבל היה טוב משני קודמיו, כך שממילא כשיושפט מתחבר עם אחאב, אנחנו שומעים באמת רק ביקורת בצד הנביא, כשיושפט מתחבר עם אחזיהו לעשות אוניות, אנחנו מוצאים רק ביקורת בצד הנביא, אצל יורם כבר אפשר להתווכח על הפלפול שעושה כאן הרב קוק, ואנחנו מאוד מאוד מקובלים. סך הכל הפלפול שעושה כאן משמע, דמי קרא יפין, זה נראה דבר מאוד מאוד יפה, באמת הקטע הזה במוסר הקודש, בכלל מוסר הקודש ספר נפלא, ושאר החסידות נפלא מכולם, והקטע הזה הוא קטע, הייתי אומר, קטע מכונן בחברה שלנו, ומאוד מאוד מוכר, הקטע הזה על התחברות עם נפש פחותה, ועל הנכונות גם להפסיד כדי שהשני קצת יתרומם, נגדיר את זה בצורה כזאת. ניתן להסביר על פי התירוץ הזה וממילא לסיים כאן את השיעור, אבל בכל אופן כיוון שנותרו לי עוד כמה דקות אני אנסה ללכת בדרך קצת יותר מורכבת, קצת יותר מסובכת, בהסבר ההבדלים בין המקרים והקריטריונים השונים הקיימים כאן. ובמקום לחלק ציונים לאחאב, והבאתי באמת מכל פסוקים שמתארים אותו כעושה הרע בעיני השם גדול מאוד, אמרנו אחד משלושה מלכים שזכו בתואר הכבוד, שלושה מלכים וארבעה אדיוטות אין להם חלק לעולם הבא, ירבעם, אחאב ומנשה. למרות זאת מופיע שמחלוקת עם רבי יהודה, שאמר לי גלעד, לי מנשה, לי גלעד זה אחאב שנפל ברמות גלעד. אנחנו מוצאים בגמרא אפילו אמירה שאחאב שקול היה. כלומר, מחצה עוונות, מחצה זכויות, לומדים את זה מפסוק, שנאמר עליו וכל צבא השמיים עומד עליו מימינו ומשמאלו, אלו מימינים לזכות, אלו מסמלים לחובה. זכותו של אחאב מוכרת לנו אולי יותר מהפסוקים ויותר מהמדרשים, מוכרת לנו מהנאום המפורסם של הרב קוק, שנקרא בשם המספד בירושלים. זה היה נאום ההספד שלו על הרצל, כשהוא בעצמותיו לכאן, שפרד גם כן שנחשב מכונן מאוד בתרבות הציונית דתית, שבו הוא מדמה את הרצל לאחאב, אבל את אחאב הוא טוען שהוא בעצם היסוד של מה שנקרא משיח בן יוסף, והוא מדבר הרבה על מעלותיו של אחאב שם. צריכים לזכור שגם הרצל, נאמר במובנים הבית מדרשיים הפשוטים, צדיק גדול הרצל לא היה. מספרים שלא מעל את שתי הבנים שלא שמעתי את זה הכחשות, כותבים על זה עם עבדות אקדמיות, אם כן או לא, אני לא בקיא במסקנות בעניין הזה. אבל היה אדם דורש טוב לעמו. אין מה לדבר, מסר את נפשו על דרישת טוב לעמו, וכך הרב קוק גם את אחאב, יש כמה וכמה דוגמות באחאב, שמסר את נפשו על עמו, גם מותו במלחמה. צריכים להזכיר שהוא נפצע במלחמה, ולמרות שנפצע לא התפנה, ואפשר להשוות את זה למלחמה אחרת מקבילה, שמלך כן התפנה, בנו. וכתוב, המלך היה מועמד במרכבה, למרות שהיה פצוע, עמד במרכבה במשך כל היום, כדי שלא להפיל ליבם של ישראל, ובשופו של היום באמת מת מאיבוד דם. כלומר, דבר שבהחלט היום, היינו מכניסים אותו לאיזושהי מורשת קרב צהלית מפוארת וכדומה. הוא היה בהחלט אדם שיחד עם כל רשעיותיו, רשעיותיו היו לו קטנות, אני לא רוצה להקל בראש, אבל הייתה בו גם נקודת צדקות גדולה. ובאמת שאלה גדולה שעולה באותו פרק מפורסם של המפגש עם אליהו, שאחאב אומר לו, אתה זה עוכר ישראל, והוא אומר לו, אחר עתיד ישראל, כי אם אתה ובית אביך, מי בעצם עוכר ישראל? אחאב או אליהו, כן, אחאב, אליהו שטבע כבוד האב, חז"ל אומרים, ובגלל זה באמת הטיל שנות רעב על ישראל, או אחאב, במושגים של חז"ל הייתי אומר שטבע כבוד הבן, כן, כלומר, שעזב את הקדוש ברוך הוא, אבל בכל אופן הייתה לו אהבה לכלל ישראל, בהחלט ניתן למצוא באחאב נקודות טובות. ובנביא אנחנו מוצאים כאמור ביקורת חריפה מאוד. זה הפסוק שמובא כאן, אנחנו נראה אותו לפנים. על הרשע לעזור ולשונא השם תהרו ועזור עליך כסף מלפני השם. הסיפור מלכתחילה נראה באמת סיפור יפה. וכשאנחנו אמונים היום הרבה על מושגים של אחדות ישראל, אז סיפור בהחלט יפה, ונראה מלכים א' פרק כ"ב. אמצע פסוק ב', לא, אין שם פסוק ב', פסוק ב', ויהי בשנה מלכים א', פרק כ"ב, פסוק ב'. ויהי בשנה השלישית וירד יהושפט מלך יהודה אל מלך ישראל. בדרך כלל אנחנו רגילים לראות ביהודה וישראל איזשהו פילוג שגם אולי מאיים עלינו היום. כלומר, זה מין מצב של מלחמת אחים. היו באמת מלחמות אחים בין יהודה לישראל, וכל מושגי הפילוג של יהודה וישראל מהבית הראשון זה משהו שמאיים עלינו. נוסח שנאת החינם של הבית השני, ואנחנו דשים בזה. אז כאן, בתוך הפילוג בין ממלכת יהודה וישראל, נראית על פניה כאן נקודת אור. ויהי בשנה השלישית וירד יהושפט מלך יהודה אל מלך ישראל, ואמר מלך ישראל אל עבדיו, וידעתם כי לנו רמות גלעד, ואנחנו מחשים ייקח את אותם מיד מלך הרם. על פי ההסכם עם מלך הרם במלחמה הקודמת, אחאב היה צריך לקבל את רמות גלעד, אבל אתם יודעים, כמה דברים אנחנו היינו צריכים לקבל על פי כל מיני הסכמים. בסדר, ככה היה גם שם. הידעתם כי לנו רמות גלעד, ואנחנו מחשים ייקח את אותם מיד מלך הרם. ויאמר לי יהושפט, תלך איתי למלחמה רמות גלעד? ויאמר יהושפט אל מלך ישראל, כמוני, כמוך, כעמי, כעמך, כסוסי, כסוסיך. בהחלט, אנחנו עושים פה רעיון שניתן להגדיר אותו בשתי המילים הנדושות משהו, אחדות ישראל. נראה יפה. בהמשך אנחנו מוצאים, ויאמר יהושפט אל מלך ישראל, דרוש מך היום את דבר אדוני. שים למלחמה, שם נביא. ויקבוץ מלך ישראל תלמידים כ-400 איש, ויאמר עליהם הילך אל רמות גלעד למלחמה עם מגדל, ויאמרו עלה ויתן אדוני ביד המלך. שיש לאחר 400 דירים, אנחנו יודעים בדיוק מי היו 400 הנביאים האלה, ואני לא אבוא כרגע לתאר. כן? אני רק רוצה שנשים לב, ככה בעין שנייה בפסוקים, הם עולים עלה ויתן השם ביד המלך. אבל נסתכל מה כתוב כאן, עלה ויתן א' ד' נ' י' ביד המלך. כתוב א' ד' נ' י'. כלומר, בדרך כלל שם השם, שמו הפרטי של הקדוש ברוך הוא, זה י' ק' ו' ק'. א' ד' נ' י', זה כבר יכול להתפרש בשתי צורות. אצלנו זה כינוי ל-י' ק' ו' ק', אבל אדון זה גם בעל, נכון? אם בעליו, אם הוא לא ישלם, או אם אדוניו ייתן לו אישה, זה אותו דבר. כששרה אומרת, אחרי ולותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן, איך היינו אומרים בלשון שלנו? הוא בעלי זקן. כן, כלומר, א' ד' דוניו זה כמו היום בהרצאה אקדמית, האל אמר, או כל מיני כאלה מושגים, שאתה יכול לפרש את זה כשאתה רוצה. כן, וכאן גם כן הרבה מאוד דבים, לך תפרש מה זה א' ד' דוניו. יהושפט מריח את זה. ויום יהושפט, אין פה נביא לאדוני עוד ונדרשה מאותו, כאן זה כבר י' ק' ו' ק'. ויום אמר לי ישראל יושפט, עוד איש אחד ידרוש את אדוני מאותו ואני סניטיב, כי לא יתנבא עליי טוב כי אמרה, מיכאי ובן אמלה. ויום אמר יושפט, אני אומר המלך כן. ויקרא מלך ישראל 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 ואומר מהרה מיכאי ובן אמלה. מלך ישראל ויושפט מלך ודאי יושבים איש על כיסו מלבושים בגדים בגורן, פתח שער השומרון, וכל הנביאים מתנבאים לפניהם. ומה, הם כבר מוכנים למלחמה. רגע, עוד לא שאלת את דבר השם. מה, אתה כבר מוכן למלחמה? כבר מוכנים. מה מצפים שנביא יגיד שהם כבר נמצאים ממש רגע, כן, זה כבר הצנחן שעומד במטוס עם שתי ידיים ככה ורגע זה נגד, נו, לקפוץ או לא? זה לא הזמן לשאול. טוב, היה צדקיהו בלכני ענק, הרנה ברזל, ויאמר כה אמר אדוני, בלי תנגח את הרם, את כלותם וכל הנביאים, מימים כן לאמור, עלי רמות גלעד, והצלח, ונתן אדוני ביד המלך. ואמר הרלך לקרוא מיכאי, הוא דיבר אליו לאמור, הנה דברי הנביאים פה אחד טוב אל המלך, הנה דברך כדבר אחד מהם ודיברת טוב. ויום עם מיכאי הוא חי אדוני, כי אם את אשר יאמר אדוני אליי אותו אדבר. ויבוא אל המלך, ויאמר המלך אליו, קיצור, לא נקרא את המשך הסיפור. מיכאי הוא ניבא נבואה רעה מאוד, ואמר לו, אתה תמות במלחמה הזאת. נקרא את הסוכף, ויאמר אדוני מי יפתה את אחיו, יעל ויפול ברמות גלעד, ויאמר זה בכור, וזה אומר בכור, ויצא רוח ויעמוד לפני אדוני, ויאמר אני אפתן, ויאמר אדוני אליו במה, ויאמר יצא והייתי רוח שקל בפי כל נביאה, ויאמר תפתה וגם תוכל צבע השכן. ואתה הנה נתן, ואומר רוח שקל בפי כל נביאה אלה, ואדוני דיבר עליך רעה. ויגש תקיע בן כנענה, ראש נביאה שקל. ויקה את מיכאי על הלכי, ויאמר איזה עבר רוח השם איתי לדבר אותך. ויאמר מיכאי ומיכאי רואה ביום אשר תבוא חדר בחדר להיחפה. ויאמר המלך ישראל, קח את מיכאי ובהשיבהו אל המון שר העיר וליואש המלך. ואמרת כה אמר המלך, שימו את זה בית הכלא והאכילו לחם לחץ ומים לחץ עד בואי ושלום. ויאמר מיכאי, שוב תשוב בשלום, לא דיבר אדוני בי, ויאמר שימו עמים כולם. ויעל מלך ישראל ויושפט מלך יהודה רמות גלעד. ויאמר מלך ישראל ליהושפט, התחפש ובוא במלחמה, ואתה לבש בגדיך. והתחפש מלך ישראל ויבוא במלחמה. התחפש כאן זה לא ציווי, אלא זה מקור. כלומר, התחפש כאן זה אני אתחפש. כלומר, אחאב אומר, אני אתחפש ואתה לבש בגדיך. אתה תבוא עם בגדי מלכות, אני אתחפש ואבוא במלחמה. כן, המלחמה הזאת נגמרה במותו של אחאב, זה אנחנו כבר אמרנו. הפסוק שציטטנו אותו מקודם זה פסוק למדהי, ותהיה מלחמה ביום, והמלך היה מועמד במרכבה נוכח חרם, והיום עוד בערב ויצק דם המכה אל חיק הרכב. אני עובר לדברי הימים, נקרא את זה שם. בדברי הימים ב' זה פרק י' ח' אם אני לא טועה, כן? לא, כבר י' ח'. סוף סיפור המלחמה הזה, המלחמה היא בפרק י' ח' ואני תחילת פרק י' ח'. וישב יושפט מלך יהודה אל ביתו בשלום לירושלים, ויצא אל פניו יהוא בן חנני החוזה, ויאמר אל המלך יושפט, על הרשע לעזור ולשונא אדוני את היעב, ובזאת עליך כסף מלפני אדוני. אבל דברים טובים ניצאו בך, כי ביארת העשרות מקרב מן הארץ, והכינות הלבבך לדרוש האלוהים. באמת, יושפט היה צדיק שבצדיקים, הוא לימד את העם תורה, והוא ביאר את כל העבודה זרה, והוא הנחיל את עבודת השם, והוא התפלל להשם, היה המלך צדיק שבצדיקים. ולכן הוא מקבל כאן ביקורת, אבל הנביא גם אומר את שבחו. ננטל פה את ההתחברות לרשע משלוש נקודות מבט. קודם כל ההצגה הזאת, שהיו שם 400 נביאי שקר במקרה הטוב, אולי נביאי בעל מצד שני, אני אמרתי משהו באמצע. יושפט אומר, אין עוד נביא פה להשם ונדרשה מאותו. שבוע שבר, מקבל את שלו. כן, מקבל יחד עם 400 נביאי שקר, מקבל גם נביא אמת אחד. שנביא אמת סותר את נביאי השקר, הוא לא נביא האמת סותר נביא השקר, נביא השקר סותר על פניו של נביא האמת, כן? כלומר, סתירת לחי בוויכוח פוליטי זה דבר שיש דבר שיאמר איזה חדש הוא כבר היה לעולמי ושהוא היה מלפנינו, כן? כלומר, כבר היו דברים מעולם, אבל צדקיה בן כנענה לא נשלח לחופשה, אלא בסופו של דבר נביא האמת מושלח לכלא. כמובן כל זה מביע, ואני אשאל את השאלה למי אחאב האמין? אין ספק שלנביא האמת הוא האמין. אין ספק שהוא האמין לנביא היחידי האמיתי ולא ל-400 נביאי השקר. איך אני יודע? כי הוא התחפש. כלומר, נאמר לו שם במלחמה לא תהיה תבוסה. נאמר לו שימות רק המלך. זה מה שנאמר לו שם. באמת מלך הרם אומר לו, תלחמו כי אם את מלך ישראל לבדו. הוא ידע מי נביא האמת, הוא ידע מי נביא השקר, הוא הכניס אותו לכל. והוא אמר את נבואת האמת, אני אצליח לעקוף. מה אני אעשה? אני אתחפש, אני אתחכם. לקדוש ברוך הוא יש כלים איך להרוג את המלך, לי יש כלים יותר טובים איך להינצל. יושפט היה שותף לכל המהלך הזה. חשוב להדגיש. יש באמת התחברות לרשע, כמוני כמורה, כמיר כמיר כסוסי כסוסיך, אז ודאי טוב, והתחברות עם רשע ואחדות ישראל, וכל מה שאנחנו יכולים להגיד בשם הציונות הדתית, על הבנות ועל הסכמים ועל כל הדברים הנחמדים האלה, הכל טוב. אבל בואו נראה את התכנים שהיו כאן. יושפט הסכים לביזיון שהיה שם, לסתירת הלכי שקיבל נביא האמת והוא שתק. הוא הסכים בדיעבד, גם אם נענה בראשו ועשה נו 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 נו, שנביא האמת ייכנס לכלא. הוא הסכים להתחפשות, כלומר לניסיון לעקוף את דבר השם. הכל בשם השלום. אני בטוח שיושפט היה משוכנע שהדברים האלה אינם טובים. אבל כוח השלום גובר. אחדות ישראל. עם ישראל צריך לצאת פה למלחמה נגד אויביו, וכולנו ביחד, טוב, נמשיך כאן לשאלת מילוי הפקודה לסור ומוגדה, מיותר, כן? אבל כוח השלום ומלחמה ומצב חירום, וכולנו ביחד במלחמה נגד האויבים, אז נביא האמת קיבל סתירה, ונביא האמת נכנס לכלא, ויש כאן ניסיון לעקוף את נביא האמת, אבל אנחנו באחדות ישראל, ואנחנו יוצאים יחד למלחמה. המון מעלות. הוא כותב ביקורת קשה מאוד. אחדות ישראל, בוודאי. מלחמה משותפת, כן. עד ולא עד בכלל. חד משמעי. עד ולא עד בכלל. אני לא מדבר כאן על השאלה כמה אחאב היה רשע או כמה אחאב לא היה רשע. זה לא הדיון. אני לא בא לתת ציונים לאחאב כמה הוא צדיק וכמה הוא רשע. אני עוקב אחרי המעשה ואחרי מה שהיה באותו מעשה. תכף אנחנו ניקח את כל הנתונים שיהיו לנו כאן ונשווה אותם. אבל בחידת המעשה כפי שהיה, מה המעשה הזה הציר? לאיזה כיוון הוא הלך? מה הייתה התייחסות לנביא ולנבואה? גם עם הקטע לכי, גם עם בית הסוהר, וגם עם ההתחפשות בסופו של דבר, הביקורת של הנביא במקרה הזה יהוא בן חנני, דומה שמאוד מאוד ברורה, אין כאן איזושהי אמירה על כל הרשעים בכל מצב, אבל יש כאן אמירה ברורה מאוד, שהייתי קורא לה נבואה שנצריכה לדורות, איך לבחון כל מעשה דומה או לא דומה. כמובן הדברים... המקרה הבא הוא אותו מקרה שדיברנו עליו כאן, אם אנחנו כבר פתוחים בדברי הימים, אז שיהיה לנו יותר קל, לא נדפדף בחזרה למלכים, ונראה את זה בדברי הימים, גם זה יותר מפורט שם, פרק כף. הפסוקים כאן אינם בדיוק כסדרם. פרק כף פסוק למדהי בדברי הימים ב', ואחרי כן התחבר יושפת מנחודה עם החזייה מלך ישראל, הוא הרשיע לעשות, ויחברו עם הוא לעשות אוניות ללכת תרשיש, ויעשו אוניות בית ציון גבר, ויתנבא אליעזר בן דוודאו ממרשה על יושפת לאמור, מתחברך עם החזייה ופרץ השם את מעשיך, וישברו אוניות ולא עצרו ללכת אל תרשיש. לא נזכר כאן שום מעשה רע בהתחברות הזאת, לא נאמר שהלכו באוניות האלה להביא אלילים לעבודה זרה, או, ש... או אני יודע להכניס איזה נביא לאי השדים, או אני לא יודע לאן. כן, כלומר, לא היה משהו רע במעשה. אבל כאן אנחנו מוצאים את בית אחר. אחזיהו, שלא כאחאב, שאפשר להתווכח עליו, טוב או רע, ולא כיהורם, שיש צדדים לכאן ולכאן, אחזיהו מופיע ככתם שחור לחלוטין. חור שחור. מישהו רוצה לראות את יחסו לנביא, שיראה את הניסיון שלו לתפוס את אליהו, כאמור מקביל לחלוטין למה שעשה איזבל. ככלל, אנחנו נראה, ממש על פי תיאוריות ידועות במבנה משפחה, כן, היו שני בנים, אחזיהו ויהורם, כשאחד היה דומה מאוד לאמא ואחד היה דומה מאוד לאבא. כאן אני לא מדבר בהכרח בצבע השערות, אני מדבר בהתנהגות. אחזיהו היה התגלמותה של איזבל בכל בחינה. ולכן הוא גם נפל בעד החנה. וכאן אנחנו מוצאים את הדבר לא בחפץ, לא במעשים, אלא בגפה. אדם שכולו שחור, ושכולו אדם שאתה לא מוצא בו איזושהי נקודת התחברות אמיתית. בא אליעזר בן דוודאו ואומר לו בהתחברך עם אחזיהו פרת השם מעשיך. אני אומר בעצם לנושא דיוננו העיקרי, והוא יהורם, שבו ראינו מה שרוב העולם לומד מיהורם. זה את הגמרא במגילה, שאסור להתחבר, שאסור להסתכל בפניו של רשע. מה שהרב קוק למד, זה את ההפך הגמור. שהרי בסופו של דבר, אלישע כן הסתכל בפניו של הרשע. וזה דבר שמחייב אותנו הסבר, יהורם ללא ספק דומה יותר לאביו. ראינו שגם הרע שבו הוא רע מוגבל, וגם בהמשך ניתן לראות פסוקים, גם מה הוא דומה לאביו, גם מה הוא שונה מאביו. גם הוא נלחם ברמות גלעד, גם הוא נפצע במלחמה, כדי להזכיר שבניגוד לאביו, הוא התפנה וחזר פצוע, קיבל כמה גימלים, ואת המלחמה גמר יהוא, וכל הסיפור נגמר מבחינתו לא טוב. אבל אנחנו לא נעסוק בסיפור הזה, נחזור למלכים ב' פרק ג' ונקרא את הסיפור. ומשם מלך מואב היה נוקד, והשיב למלך ישראל 100,000 קרי ו100,000 אלים צמר. פרק ג' פסוק ד'. ויהי כמות אחר ויבשה מלך מואב בישראל, ויצא המלך יהורם ביום ומשומרון, ויפקוד את כל ישראל. וילך וישלח אל יהושפט מלך יהודה לאמור, זה הטלפון שלי? לא, שלי בסדר. וילך וישלח אל יהושפט מלך יהודה לאמור, מלך מואב פשבי, הלך איתי אל מואב למלחמה, ויאמר אלה, כמוני כמוך, כעמי כעמך, כסוסי כסוסיך. מוכר הפסוק, כן? ראינו ממש פסוקים כאלה במלחמה עם אחאב ברמות גלעד, כאן זה מלחמה עם מלך מואב. השכן מדרום יותר. כן, רמות גלעד זה מצפון ליבוק, כאן אנחנו מדברים מה קורה מדרום ליבוק באזור ים המלח. ויאמר זה הדרך נעלה, ויאמר דרך מדבר אדום. הולכים בדרך הפוכה. אני גם אומר, לחדור מזרחה, הדרך שבט ראובן, כלומר נגיד באזור גשר אלנבי, או שם גשר אבדאללה, גשר חוסן, שם בגשרים שנמצאים בדרום, באזור ערבות מואב, ואחרי שחוצים מזרחה לפנות דרומה, לכיוון ערי מואב, אבל הם עושים ככה, כלומר, במקום לנסוע דרך גשר אלנבי, הם נוסעים מעבר הגבול ערבה ונכנסים דרך פטרה, כן, כלומר אי שם נכנסים דרך מדבר אדום והולכים צפונה. על ידי זה הם מגייסים לעזרתם מלך שלישי, את מלך אדום. הם גם מפתיעים מאוד את מואב ומגיעים מהכיוון השני, כלומר משהו כמו המלחמה של חניבל ברומא, נסע מסע מאוד ארוך, הגיע מהצד השני, וזה נתן לו בסופה של הטרחה, מסע מאוד מאוד מסוכן, אבל בסופה של התיחה אתה ניצב באורפו של האויב, ויש לזה גם מעלות. וילך מלך ישראל למלך ידעו מלך ידעו ויסוק בדרך שבעת ימים, ולא היה מים למחנה ולבהמה אשר ברגליהם. אתה לוקח סיכון, אתה עושה כזה מסע דרך המדבר, הנה הסיכון. ויאמר מלך ישראל, כי קרא אדוני לשלושת המלכים אלה לתת אותם ביד מואב. ויאמר שפט אין פה נביא לאדוני מדרשה את עוזרי מותו. והיה נכן לעבדי מלך ישראל, ויאמר פה אלישע בן שפט, אשר יצק מים על ידי אליהו. פתאום הנביא, לא יודע, אחד החיילים במלחמה. ויאמר יושפט, יש אותו דבר אדוני. וירדו אליו מלך ישראל ויושפט ומלך אדום. ויאמר אלישע אל מלך ישראל, מה לי מלך? לך אל נביא אביך ונביא אימך. ויאמר לו מלך ישראל, כי קרא אדוני שלושת המלכים אלה לתת אותם ביד מואב. ויאמר אלישע, חי אדוני צבאות, אשר עמדתי לפניו, כי לולי פני יושפט מלך יהודה אני נוסע, אביתי לך ואם אראך. ואתה קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן ותהיה עליו יד אדוני. ויאמר כה אמר אדוני עשה הנחל הזה גבים גבים. כי כה אמר אדוני, לא תראו רוח ולא תראו גשם, והנחל הוא אימא למים. ושקיתם אתם ומקדכם ובהמתכם, ונקל זאת בין אדוני ונתן את מואב בידכם. ויקידם גולים מבשר ועולים ועם חוב ולסטוף תפילו בכל מיני מים תסתומו בכל החלכה, הטובה תחיבו באבנים ואי בבוקר קלות המנחה, נראה מיני מים מים מדרך אדום. ותמלא הארץ את המים, וכל מואב שמעו כי יעלו המלכים להילחם בה, ויצעקו מכל חוגר חגורם ומעלה ויעמדו על הגבול. וישכימו בבוקר והשמש זרחה על המים, ויראו מואב מנגד את המים אדומים כדם, ויאמרו דם זה חורב נחרבו המלכים, נחרבו המלכים הכוונה צמאו, בלשון כמו הר חורב, כן? התייבשו, חורב נחרבו המלכים ויקו איש את רעהו ועתה לשלל מואב. ראו שם מים אדומים. ויבוא אל מחנה ישראל, ויקום ישראל, ויקו את מואב, וינוס מפניהם, ויקו בה והקות את מואב. והערים יערוסו בכל חלקת טובה, ישליחו, ישבנו במילואה, וכל מעיין מים יסתום, וכל עץ טוב יפילו, עד ישיר בניה בקיר חרסת. ויסובו הקלעים, ויקוע. ויאמר מלך מואב, יחזק מן המלחמה, ויקרא לו 700 איש, שולף חרב להבקיע אל מלך אדום, ולא יכולו. ויקר את בנו הבכור, אשר ימלוק תחתיו, ויעלה עולה על החומה, ויהי קצב גדול לישראל, וישום עליו, וישבו לארץ. פרשה מלכתחילה מאוד צורמנית לטעמי, ודווקא מכיוונו של אלישע הנביא. כתוב על יורם, ויהיה עשרה בני השם רק לא כאביו וכאמו, ויהיה עשר מצוות הבעל אשר עשה אביו. יורם מתחבר עם יושפט, קראנו את הרב קוק וראינו יש לו נקודת חיבור לצדיק. העם כולו צמא למים, גם צבא יהודה וגם צבא ישראל, גם צבא אדום, לא חשוב, צבא אדום כרגע לא חשוב, כולם צמאים למים. בא יורם בניגוד לאביו והולך לנביא האמת לאלישע ומבקש ממנו, ומה הוא אומר לו? לא, הולך לכל הרוחות, מה לי רק? לך לנביא אביך ונביא אמך. ויאמר אלי ישראל, אל כי קרא השם לשלושת המלכים האלה לתת אותם ביד מואב, והוא ממשיך לצעוק עליו כאילו לא יפני יושבת מלכה עם הביט אליך ועם הרק, הוא גם צריך מנגן כדי להירגע מהכעס. מה, באמת? יש לנו סיפורים על החזוני שבאו אליו יהודים שנצרכו לרפואה, גם כאלה שהיו מחללי שבת, גם אחרים, אנחנו יודעים גם אצל רבנים אחרים, מגיעים ומתקבלים בסבר פנים יפות ונותנים להם מצות טובות ומעשים בכל יום. כן, אנחנו מדברים על חרדים שדואגים רק לעצמם, כדאי לבדוק את כל המפעל הרפואי. כן, שסביב הרב פירר וסביב גדולי תורה בבני ברק, וכמה הם עושים לאנשים שאינם שומרי מצוות, אפילו למזרוחניקים. ו... עוזרים להם בעניינים רפואיים וכדומה. בואו נגיד, יש לי הרבה ביקורת גם כן על הציבור החרדי, אבל יש כאן בהחלט נקודת אור, ואלישע יותר חרדי מהחרדים. כן, בא אליו מלך ישראל במצוקה, ומלך שלא נראה כל כך רע, והוא בעצם אומר לו במילים אחרות, לך לכל הרוחות. אלישע דווקא נחשב אצלנו כנביא מאוד סימפטי, מאוד אחד שבחלק מויפטים, איזה מין אדמור כזה. מספרים על איזה חסיד שפעם נתקל בתנך, פתח מלאכים בית, מתחיל לקרוא שם את כל סיפורי אלישע, ואומר ממש כמו הרבה. כן, כבר בתורים של ניסים אחרי ניסים ומופתים אחרי מופתים. נראה כזה, זה לא איזה ליטווק מסלובודקה, אלא ככה איזה רבי חסידי כזה טוב, וכאן פתאום זה נראה הזרות שהוא מקרין כלפי יורם בזמן מלחמה, זה נראה צורה, זה נראה סיפסטנישט. זה עד לכך נראה סיפסטנישט, שאני קורא כאן את הפסוקים, כמו גם במקומות אחרים, בחיסורי מחסרה והכי קטן. כלומר, כמו שאומרים לפעמים משפיות, אני משוכנע, בואו נגיד, אני אישית, אל תקחו את זה כלפיכם, אבל אני משוכנע שחסר כאן פסוק. לא שאני בא להגיע. הרבה מאוד פעמים במקרא, המקרא מדלג על עובדות. אבל אני משוכנע לאור השאלה שחסר כאן פסוק. וכתוב כן, ויומר מלך ישראל, פסוק י' כי קרא השם לשלושת המלכים אלה לתת אותם ביד מואב. פסוק י' ויומר יהושפט, אין פה נביא להשם ונדרשה את השם מאותו. אני משוכנע שבין שניהם חסר פסוק. ויקבוץ אלישע, ויקבוץ יהורם ביום הוא את 400 הנביאים, כן? וכמובן ביקש מהם מים, והם עמדו ואמרו ממש כמו במלכים א' ו' הבא עלינו, כן? ואין קול, ואין עונה, ואין קשב, ולא יורד גשב, ולא כלום. ואחרי שהתגודדו כמשפטם בחרבות וברמחים, עד שפוך דם עליהם ועד הצהריים, ויאמר יהושפט, אין פה נביא להשם עוד, ונדרשה את השם מאותו. זה הרי מתבקש, שזה הרי בדיוק הסיפור שהיה, הסיפור המקביל עם אחר, שקודם כל הלכו ל-400 נביאים, ואחר כך, נו, אם זה לא עזר, אז אין ברירה, אז תלך לנביא השם. גם כשמיכאי הוא בא, אני קצת דילגתי על הסיפור, הוא לעג שם לאחר. וגם אלישע, אחרי כל ההצגה הזאת, בא ליאור אהרון, אומר, הלכת ל-400 נביאים שלך, וזה לא היה טוב, תלך לכל אור. לך לנביא אביך, ונביא אמר, מה אתה בא אליי? אחרי שהלכת ל-400 הנביאים, עכשיו פתאום אלך וישוב אלישי הראשון, כי טוב לי אז מעט. עכשיו אתה נזכר. אגב, מי שאומר את זה, זה הושע, הקשרים בין הושע לאלישע, הם קשרים מאוד מאוד ברורים, הולכים לנו עד יהושע, וגם שם ישנה המציאות של ההליכה לנביאי הבעל, ואז אלך וישוב אלישי הראשון, כי טוב לי אז מעט, כשיש צמא ויש שם כל הדברים האלה, אני לא אבוא עכשיו לפרט את זה. אז הוא אומר לו, תשמע, זה לא. בסופו של דבר כשהוא מוכן לכל אותו, זה בגלל שיהושפט הוא דרש ללכת לנביא השם. בסדר, מדבר שם נס גדול, לא תראו רוח ולא תראו גשם, אנחנו לאוים עליהם מים, שתמתם נקרא ונבחם, אלה מציל אותם. אבל אחרי כזה כעס שיש לו על יורם, אז הוא אומר, ונקל זאת בעיני השם, ונתן את בעבדי אתכם, והקיתם כל עיר יבצע וכל עיר ילחור, מה בשורת הניצחון הגדולה? הרי אם יורם הוא רשע, וגם ראינו שהוא רשע, אז למה מגיע לו בשורת ניצחון? מילא להציל אותו מחרפת הצמא. לא. אם אפשר באמת, תעבירו לרטט. נחזור לעניין שלנו כאן. איפה היינו? ואלישע, כן. מה בשורת הניצחון הגדולה? מילא להציל אותה מצמא, אבל מדוע מגיע בשורת ניצחון? אני אומר שהדבר הזה הוא לא בזכותו ולא לא בצדקתו ולא ביושר לבבו של יהורם. וכמו שנאמר באמת בפרשת עקב, לא בצדקתך וביושר לבבך, אתה בא לרשת ארצם כי ברשעת הגויים האלה. וצריכים גם לזכור את הצד השני, יש לנו כאן במקורות, סוף העמוד, הבאתי כאן לכתובת מישע מלך מואב, נתאר כאן אנוכי מישע בן כמוש מלך מואב, אבל אדם הוא בן אלוהיו, כמו שאלוהי מואב. ואני לא אקרא עכשיו את כל מה שקרה, אבל מדובר פה איך שהוא טובח שם את ישראל, ואני אקרא אולי רק ביטוי אחד. תראו שורה זין, וישראל עבוד עבד לעולם, ואיר שומרי את ארץ בית דבר, וישב בימיו, וחצי ימי בנו, 46, וישיבה כמוש בימי, ואתלחם בקיר, ואוחזה, והרוג את כל העם. כן, בהמשך, רק תראו בתור דוגמה, תראו שורה י' זין. נראה שורה ת' זין, שורה ת' דבר. ואתלחם בה מבקוע השחרית עד הצהריים, מבקוע השחרית כלומר מזריקת השמש עד הצהריים, והאוחזה והרוג כולה שבעת אלפים גברים וגרים וגברות. מישהו קיבל את המקור של המילה גברות, זה במואבית. וגרות ורחמות, רחמות כלומר נשים הרות. כי לאשתור כמו שחרמתיה, ויקח משם את כלי י' קי וו' קי, ואסחוב הם לפני כמוש. שימו לב איזה חילול השם היה שם. ויפשע מואב בישראל אחרי מות אחאב, אצלנו זה מופיע פסוק אחד מסכן. היה לי פעם ויכוח ברדיו עם תלמידיו של הרב טאו שליטה, כן, שיצא נגד קריאת ספרות פרוטו-כנענית כשרוצים לפרש מקרא. נתתי את הדוגמה כאן, מה פתאום אלישע נותן כאן הוראות לעבור על דברי תורה? הרי וחולה עץ טוב תפילו, זה סותר פסוקים מפורשים, נכון? לא תשחית את עצה, לדוח עליו גרזן, כי ממנו תאכל, ואותו לא תכרות, כי האדם עץ השדה, לבוא מפניך במצור. כאן הוא אומר אפילו להשחית את העצים, אומר להפוך את כל המקומות האלה לגלי אבנים, ויהיה חורבות לחלוטין. על מה הזעם? על זה שהפסיק לשלם שם מיסים של צון, שזה כל מה שכתוב אצלנו. חייבים לקרוא את הפרשה כאן בכתובת מישה, כדי להבין על מה היה הכעס הגדול. תראו כמה יהודים שוחטים שם. ותראו איך הוא לוקח את כלי בית השם, מופיע פה ביוד קי וו קי, וסוחב את הכלים האלה לפני כמוש, כן? איזה חירוף שם השם היה שם על ידי מואב, מכל הבחינות, ועל זה הוא מבטיח נקמה גדולה במואב, נקמה שבאה עם ניסים גדולים, של המים שנראו כמו דם, של עצם העובדה שבאו מים, ושל סיוע גדול לממלכה, ובאמת מואב יוצאים מן הערים, ושם יש ניצחון גדול, ממש קרוב מאוד, למלחמה אחרת שאנחנו מכירים בתורה, מלחמת נחלי ארנון, שעליה הייתה שירת הבאר. גם שם לא היו מים, והקדוש ברוך הוא נתן מים, וגם שם באותו מקום נגפו האויבים מחמת המים, וסיפור מאוד מאוד דומה. באותו מקום ניסי מלחמת נחלי ארנון שנרמזו לנו בפרשת חוקת, בנאמר בספר מלחמות השם, וכאן משהו מעין המלחמה הזאת, ובאמת הצלחה הגדולה. טוב, פסוק כ"ד, ויבוא אל מחנה ישראל, ויקום ישראל ויקו את מואב וינוס מפניהם, ויקו בה ויקוט את מואב, והערים יהרוסו בכל חלקה טובה ישליכו, ישבנו ומילאו בכל מעיין מים יסתומו, ובכל עץ טוב יפילו, עד ישיר אבני הבקיר חרסת. היום זאת העיר קרח, כן, נמצאת ככה בדרום ים המלח בצד המזרחי, עיר ידועה מוכרת. ויסובו הקלעים ויקוע. ובכן, סוף כל סוף, אחרי שראינו כמה התחברויות לרשע היו רעות, סוף כל סוף הגענו לרב קוק, והחיבור הטוב שהיה לרשע לצדיק, זה מתברר שזה השילוב המנצח, והנה היה ניצחון גדול גם ליהורם, שנאמר עליו היה שרה בעיני השם, כאשר הוא מתחבר אל הצדיק, וכאשר יש בו משהו טוב, ויש כאן התחברות עם נפש פחותה, וממש מרנין לקרוא את כל מה שאמר לנו כאן הרב קוק. ואמר אלישע ליהורם בן אחאב, לולי פני יהושפט מלך יהודה אני נושא עם הביט אליך ועם ירקע, מה שמע על ידי נשיאת פנים של יהושפט מלך יהודה שילבה עליו הביט אליו וגם ראה הוא ולא חשש להיסור יותר לפני רשע, ומה יקרא ילפין הן להפי אנד נהדר. אבל יש לנו עוד 20 דקות. נמשיך. אמרתי שהיה טוב לסיים כאן, אבל יש לנו עוד 20 דקות, יש לי להתעלל בקהל, ואני לא אבטר על שום דקה מהם. ויהיה המלך מואב, כי חזק ממנו המלחמה, ויקח אותו 700 איש שולף חרב להבקיע אל מלך אדום ולא יכולו. ויקר את בנם בכל ראשים לוק תחתיו ויעלהו על הלחמה, ויקצב גדול לישראל וייסעו מעלו וישעו בארץ. מדוע אם מלך מואב שוחט את בנו על החומה, אז מה מביא לכסף על ישראל? זאת בעצם השאלה הגדולה, שסביבה יש לנו מקור 8 שעוד לא קראנו אותו, הרד"ק. שלושה פירושים ידועים מאוד, מבוססים גם על חז"ל, ונראה אותם. ועיקר את נועה בקור, פירש אדוני אבי ז"ל, רבי משה קמחי, אביו של הרד"ק. כי בן מלך אדום הראוי למלוך תחתיו היה, ברשות מלך מואב. כאן כמובן אני צריך לקרוא אולי פסוק אחד שאולי נותן לי השלמה, אל תסתכלו, חבל הזמן, אני קורא בעמוס. בעמוס יש לנו נבואה שנקראת על שלושה פשעי ועל ארבעה לא אשיבנו, על כולם. אמר כה אמר אדוני על שלושה פשעי מואב ועל ארבעה לא אשיבנו, על שורפו עצמות מלך אדום לסיב. ושילקי יש במואב והכלר מנות הקריאות ומת בשל מואב ותרוע בכל שופר ויחרתי שופט מקרבה וכל שרי הרוג עמו, אמר אדוני. לא נאמר בשום מקום מה זה על שורפו עצמות מלך אדום לסיב, ולמה הנביא עמוס כועס על כך שמלך מואב שורף את עצמות מלך אדום. מה לי ולשאלה אם מלך אדום שרף את עצמות מלך מואב או לא שרף אותם. אני חוזר כאן לרד"ק. כי בן מלך אדום הראוי למלוך תחתיו היה ברשות מלך מואב. זה בא עם שני המלכים, כי חשב להוציא בעזרתם את בנו ביד מלך מואב. וכשחשב מלך מואב להבקיע אל מלך אדום ולא יכול, לקח בקצפו את בן מלך אדום ואליו על החומה ושרפו לעיני אביו, וזהו ויעלה עולה ששרפו כמו ששורפים עולה. והיה קצב גדול על ישראל ממלך אדום, כי חשב בעזרתם יוציא בנו מתחת יד מלך מואב, וזהו שאמר ושרפו עצמות מלך אדום לסיד. ובן, כך הוא מסביר מה זה והיא קצב גדול על ישראל. הלכו לברית שלושה מלכים, מלך יהודה, מלך ישראל, זה נחמד. אמרנו, אחדות ישראל, גמרנו את הפלגנות של יהודה וישראל וחיברנו אותם יחד, מה טוב ומה נעים. אבל כאן יש לא רק חיבור בין יהודה וישראל, אלא חיבור בין יעקב לעשיו, זה בכלל דבר גדול. עברנו לספר בראשית וסגרנו את המעגל של יעקב ועשיו, וגם מלך אדום מתחבר למלך יהודה ולמלך ישראל, וזה כנראה כבר קצת פחות מוצלח. ובאמת מלך מואב מאתר את החוליה החדשה בברית הזאת שהיא מלך אדום, כן, הולך ושוחט את בנו של מלך אדום שנמצא אצלו, בני תערובות, זה מושג ידוע, בן של מלך אחד נמצאו אצל חברו, וכשהוא שוחט את בנו של מלך אדום, אז מה שקורה זה פחות או יותר מה שקורה היום גם במדיניות האירופית כלפינו. אז מלך מואב במקום מלך אדום, במקום לכעוס על מלך מואב, על מי הוא כועס? על היהודים. כן, כלומר, אם מחר יהיה פיגוע, תיאורטית, נגיד של אל-קאידה בלונדון, כן, אז זה יהיה סיבה להגדיל את החרם נגד המוסדות היהודים, זה מובן מאליו אפילו, כן, בואו נגיד, היום במדיניות האירופית כלפינו זה חד משמעי, כמה יותר פיגועים ככה יותר ישנו ישראל. כן. שהרי יהיה ברור להם שהפיגועים האלה מגיעים להם כי הם לא שנו מספיק את ישראל. זה פחות או יותר גם המדיניות כאן של מלך אדום. ואז והיא קשב גדול על ישראל, הוא בוגד, כלומר בעצם מפנה את אורפו לישראל ויהודה, וכאן ישראל ויהודה נמצאים באיזושהי נקודת חולשה, הצבא שלהם מתפלג, נאלצו לעזוב את המלחמה באמצע ולחזור הביתה. מורי ורבי הרב יואל בינון, גם מורה ורבם של רבים כאן, פעם בנה על זה בניין גדול מאוד, חצי מקראי, חצי פוליטי, כאשר דיבר על הברית שקראתו בזמנו במבצע שלום גליל עם הנוצרים. מי שזוכר אז את בשיר ג'ובייל זכר צדיק לברכה, ששרון ייבדל לחיים ארוכים, קראתי איתו ברית, ובסופו של דבר כל הברית הזאת כמובן הופנתה נגדנו, והוא אז כתב הרבה מאוד על הברית הטמאה והביא את הסיפור הזה כאן כדוגמה. ברית בין מלך ישראל למלך יהודה זה דבר נכון, אבל כשאתה עושה את זה יחד עם גויים טמאים, גויים שכחי אלוהים, אז בסופו של דבר אתה מפסיד. כן, מסוג הדברים אגב שיכולים לקרות אצלנו בצורה זו או בצורה אחרת, קשה לדעת. זאת אומרת, היום יש לנו ברית ברורה והיא גם מוצגת עם הדרוזים, כן, עם חלק משבטי הבדואים נמצאים בצבא, יום אחד יהיה שם קשה ויום אחד תהיה בעיה ויום אחד באיזושהי מלחמה ויגיע לאיזשהו נקודת מבחן, אני לא הייתי סומך על זה מאוד. אומר לכם את האמת, כשזה יגיע לנקודה קריטית אינני יודע את זה. הדרוזים במלחמת השחרור, כשנראה שהערבים נצחים, ועוד הרבה לפני מלחמת השחרור, אזכיר לכם שטרומבלדור שנהרג בתל חי זה היה במלחמה עם הדרוזים, כן? הקרב ברמת יוחנן ליד חיפה שכמעט נפלה חיפה. למה? מה? מה? רגע, עד מתי? עד 40? בסדר, טוב. אז טעיתי, אז באמת אנחנו צריכים למהר, היה לי בראש משהו בשיעור של אתמול. מה בעצם קורה כאן? אז אין לנו זמן לדבר יותר מדי. מכל מקום, והרב הכי רבי משה פרש, כאשר חשב להבקיע אל מלך מואב ומלך אדום, אז לקח בנו באותה מלחמה, חטפו מהם, טוב, לעזוב. ובדרש, אני קורא שורה רביעית בפסקה השנייה, ויעלה עולה, שאל מלך מואב מפני מה ומה זו ראויה לניסים האלה? אמרו לו, אברהם אביה מעלה את בנו עולה. אמר עליי נפני אעשה כן, ועלה את בנו עולה. וחלקו בדבר הזה, חלקם אמרו לשם שמיים אלא אותו, וזהו שאמר ויהי קצם גדול לישראל, שנתקצף הקדוש ברוך הוא עליהם, כי מלך מואב לא חמל על בנו, שחשב לעשות ברצון האל, וישראל היו מקציפים בכל יום, והוא חשב לעשות רצון האל. גבל. זה הדבר שאני יכול להגיד על הפירוש הזה. באמת, בלולי דברי המדרש, פשוט גבל. הנה אמר מפרש לא תעשה חן להשם אלוהיך כי תאהבת השם השכרול תאהבת השם אשר שונא עשו לאלוהים כי גם בניהם ובנותיהם ישרפו באש לאלוהים אז שהגויים אלה עושים את התאהבות גם כשעושים אותם לשם שמיים זה יהיה זכות לגויים נגד ישראל מי יעלה לדעת? הנביא אמר ונתן את מואב בידכם נבואת אלישע הפכה פה להיות נבואת שקר השם לא נתן את מואב בידם בגלל שעשו את תואבת השם אשר שנה וזבחו את בניהם גם כשזבחו אותם לקדוש ברוך הוא אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא תעליבי לא ציוויתי במי משם מלך מואב איך ייתכן שדבר כזה יהווה סנגוריה על גויים נגד יהודים ויבטל נבואת נביא תיאור השלישי שהוא אומר כן, מהם אמרו כי לעבודה זרה אלה מפני זה חסר וו, נעזוב כן, ואלה בנו, מה שנאמר, והיא קצב גדול לישראל, שנזכרו הבנותיהם של ישראל באותה שעה, שגם היו סופים בניהם. זה נראה רחוק מאוד. בגלל שהמלך מואב עבד עבודה זרה, זה קדוש ברוך הוא נזכר בעבונותיהם של ישראל, ונתן למלך מואב שעבד עבודה זרה ניצחון על ישראל. איפה ההיגיון, איפה היושר, איפה השכל? אני לא יודע, אני לא יכול להבין את המדרשים. אני בכל אופן הייתי הולך בדרכו של הפירוש השלישי, שאלה אותו לעבודה זרה, זה מסתבר מאוד. הראיתי לכמה אנשים בקרח מלך מואב, בקרח עיר מואב מקום מרשים ביותר. אתה עומד מרחוק ורואה עיר מתנשאת מעל הוואדי בצורה בלתי רגילה. לעמוד שם ולראות מלך שוחט את בנו לאלוהיו ומתפלל. שלחו לי שאני אומר לכם, זה נראה מרשים. ואם אנשים שהם עובדי עבודה זרה, וכוונתי לחילו של יורם מלך מואב, עובדים ורואים כזה דבר, איך הם מגיבים ישר בשעה המאוד דרמטית הזאת? קרו והשתחבו. אני מעריך שזה מה שקרה שם. עמדו ישראל וראו את המעשה וקרו והשתחבו. ואז כמובן היה קצב גדול על ישראל, עד כדי הפרת נבואת נביא, וילכו מעליו וישובו לארץ. הסיום הטראומטי של המלחמה הזאת, חשבתי שיש לי עוד 10 דקות, אבל אין לי. הסיום הטראומטי של המלחמה הזאת הופיע לנו בדברי הימים בפרק כ', קשה ביותר. אנחנו נקרא שם רק שני פסוקים ולא יותר. שם יש מתקפת נגד, ומואב ועמון ובני אדום, בני שעיר, באים למלחמה. ושם אנחנו שומעים את יושפט בוכה לפני השם ואומר פרק כ' פסוק י' כן ונזעק אליך מצרתיהם ושם את השיר אתה הנה בני עמון ומואב והר שעיר שלא נתן לישראל לבוא בהם בבואם בארץ מצרים כי שמו מעלה ולא ישמידו והנה הם גומלים עלינו לבוא לגרשנו מראשתך אשר ראשתנו אלוהינו לא תשפוט בם כי אין לנו בו כוח לפני עמון הרב הזה הבא עלינו ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך איננו ויושפט היה צבא של כמיליון וחצי חיילים בתחילת המלחמה. לא נעשה פה עכשיו את החשבון. יחד עם צבא ישראל, זה צבא אדיר. אם הוא עומד מול שני החלקאים אלה, המון ומואב, ואומר אין לנו כוח, זה אומר שהוא חזר מהמלחמה עם מואב, מוכה עד היסוד. בדרך חזרה כבר לא היו לו ניסים, הוא נאלץ לחזור דרך מדבר אדום כשלא היו מים, והתבוסה הייתה תבוסה מוחצת. הווה אומר, מתברר לצערנו, ואני כרגע רק דן על העניין המקראי ולא על העניין ההגותי, שלמרות כל דבריו של הרב קוק בשער החסידות, מה שקרה זה ההפך הגמור. וההתחברות עם הרשע, גם במקרה של יהורם, גרמה בסופו של דבר למכה שלא הייתה כמותה לרוע. להפרת נבואת הישועה של הנביא לניצחון על מואב. וכאשר יהודה חברו לישראל, וישראל חתרו באותו קצב גדול שהיה שם, ושגרם למגפה, אינני יודע מה זה קצב, כמו בפרשת קורח. וכאשר הייתה מגפה גדולה, מתברר שגם בפעם השלישית, החבירה לרשע הניבה תוצאות קשות מהן כמותן, למרות שאני מאמין בלב שלם שבצד האידיאולוגי ודאי צודק הרב קוק, ודאי שיש מעלה, ודאי שיש לנו לא רק ניחא לי, לא רק לכי אומרים לאדם חטאו עד שיזכה חברך, אלא גם ניחא לי לחבר דלהביד איסור הזוטה דלא להביד המארץ איסור הרבה. מתי ואיך? הפסוקים שלנו רק אומרים ההתחברות לרשע ואחדות ישראל הם נכונים מאין כמותם, ויש לחתור עליהם כל רגע. מה שלמדנו בשיעור הזה על שלושה מקרים, לעשות את זה בזהירות.